כן, אנחנו בדרכנו לומדים קצת את מהלך המחשבות, מה שהסיק את הרב חנן פורת בדרשותיו. אנחנו משתמשים במקורות שלא מרחיבים אותם, כן, מפתחים אותם קצת, לנסות להבין את כוונותיו יותר לעומק. אבל באופן כללי אנחנו רוצים ללכת בדרכיו, מה שנקרא לאחוז בשולי גלימתו של האיש המיוחד והגדול הזה. והמקורות שהוא מביא וההערות שהוא מאיר עליהם, יש בהם אין סימני דרך לרוחו הגדולה, לנפשו הגדולה, למעשיו הגדולים. אנחנו מקווים שאולי יהיה בזה בבחינה של תופיח, על מנת להתפיח קצת, מיוחד בתקופות כאלו שאנחנו באמת זקוקים לחיזוק, זקוקים למבט אמוני, להבין את הדברים לעומקם. לא להיות בבחינת והיית משוגע ממראה עיניך, שכל השיגעון הוא נובע כתוצאה ממראה העין החיצוני, והיית ממשש בצהריים למרות שזה צהרי הגאולה, כן, אז אתה עדיין ממשש בצהריים. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לפתח את העיניים המתאימות, הנכונות. כמובן שהרב קוק הוא המשביר, הוא המקור שממנו אנחנו יונקים את הדבר, אבל נפלא לראות כיצד תלמידי תלמידיו הגדולים, שנאה דרשו ונאה גם קיימו, איך הם מבינים את דבריו, איך הם חיים את דבריו, איך הם חשים אותם, איך הדברים פועמים בתוכם. והרב חנן, אני חושב או חנן כפי שמכנים אותו מן הסתם, גם לא זה היה יותר נוח שאנחנו נגיד חנן, גדול מרבן שמו, דווקא בגלל שאין תוספת, לא לפני ולא אחרי, דווקא בזה גדולתו, וזה הייתה באמת גדולתו של הרב חנן, המכונה חנן, שאצלו לא היה, לא היה צריך לכנות אותו בשם תואר, מכיוון שמה שבלט אצלו זה הפשטות, הפשטות שהחביאה את שם התואר בתוכה, הפשטות הנפלאה שהחביאה את שמות התארים בתוך האישיות, בתוך הסנדלים התנחיות, בתוך החולצת הבד הפשוטה, כן? בפרצוף הלא מזוקן, בכיפה לא מי יודע מה גדולה. בתוך הפשטות הנפלאה הזו התחבאו כל התארים, ושם הם פעלו כמו מנוע נפלא, כמו אורים ותומים שמקופלים בתוך החושן, בתוך הפשטות הנפלאה הזו. סליחה שאני קצת שירי שאני מדבר עליו, אבל כך הוא נתפס בעיניי, ומי שלא חושב בכיוון הזה מוזמן לקרוא את הספר. מעט רציתי להיות טוב ולהבין על מה מדובר. כל סיפור שם הוא פנינה, כל סיפור שם הוא מורה דרך, כל סיפור הוא שימוש גדול. קשה שלא להגיע למסקנות האלו אחרי שקוראים את הדברים. טוב, זה הקדמה. בזכותו, בשבחו, במעלותיו, קצת פירור של הרב חנן פורת, המכונה חנן. ואנחנו חוזרים לענייננו. מתחילת השנה שמנו לעצמנו מטרה, אני מקווה שנעמוד בה, הדבר הוא לא קל לי, אני חייב לומר, שתף אתכם מעט מן הקשיים שמלווים אותי בשעה שאני מכין את השיעורים האלו, והוגה בהם, לוקח לי זמן ארוך כדי ליישר את המחשבה שלי, לקצות דרכיו או קצות מחשבתו של הרב חנן. זה לוקח זמן, זה אתגר של ממש. אני מתחיל בו מתחילת השבוע, אני הולך עם הדברים, חושב עליהם. לא מה שאני מבין ביום שני, זה מה שאני מבין ביום שלישי של אותו שבוע הכנה. ובשבת אני משתדל, מתפלל לקדוש ברוך שיפתח לי את העיניים ואת הלב, כי אחרת אי אפשר להגיע לעומק הדברים האלו. עוד מאוד קשה, צריך לעבוד את זה ימים ארוכים, כן? כדי לנסות ולהציץ פנימה לתוך עולם משאלות הלב של האיש הגדול הזה, כן? לפיתוח המחשבתי. אבל בחסדי שמיים, באמת בחסדי שמיים, בחסד ולא בזכות, עד אתה אני ממשיך. לא יודע מה יהיה בשבוע הבא, אבל אני ממשיך. וגם פעם לקחנו סוגיה חמורה, בתוך דרשותיו של רב חנן, בספרו מעט מן האור, מובאות על כל פרשה כשש או שבע דרשות, נפלאות יוצאות מגדר רגיל. בחרתי פה סוגיה אחת, זה הייתה אתגר וקצת חוצפה כלפי שמיה לבחור את הסוגיה הזו, סוגיה חמורה מאוד, ובכל זאת, בחרתי לאתגר את עצמי ונסות להעביר את עיקרי הדברים פה לפניכם. כדרכנו, אנחנו עושים הקדמה כדי שיקל עלינו להיכנס למקורות הפרטיים ולהבין כל מקור וקור ומקור במקומו. אנחנו נעשה איזושהי הקדמה מסוימת, הקדמה קצרה, וניכנס למקורות. אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה, כפי שאתם רואים, באמת כבר מופיע, המילים שמופיעות במקור מספר אחת, כן? ויתן מסווה על פניו, כן? סוגיית המסווה, כיכרן אור פני משה, כיכרן אור פניו. העניין של קרינת אור הפנים, מישהו יכול, לא מקובל לקום מהמצלמה, מישהו יכול להביא לי רק, תביא לי בנימין דף אחד, פשוט אין לי פה את הסימון של המקורות, את המספרים, הכוונה, כן. נהיה מתואמים, כן. אם כן, העניין של קרינת אור פני משה, באופן כללי, ביחס לקרינת אור פני משה, אנחנו רואים שלוש נקודות מרכזיות, שאליהם שם הרב חנן פורט את ליבו, ועליהם הוא מדבר. את הנקודות האלה הוא דורש, הוא מעמיק בהם באופן נפלא, באמצעות המקורות שמופיעים לפניכם. שלושה דברים. הנקודה הראשונה היא, שלוש הם ארבע. משה עולה לקבל את הלוחות השניים, אז מתרחש דבר פלא. אור פניו קורן. רשי כבר מאיר שזה לא קרה בלוחות הראשונים. זה דבר כשלעצמו מדהים, שנדבר עליו כמה מילים בהמשך, עוד חזון למועד, אבל העובדה היא שאור פני משה קורן, ורשי מאיר לנו. רשי מאיר לנו. כן? המהר"ל בעקבותיו שמסביר את רשי יותר. אומר רשי שלא זכה משה לאותה קרינת אור הפנים בלוחות ראשונים, אלא דווקא בלוחות שניים. מה לוחות שניים? מאיפה בא לו אור הפנים הזה בלוחות שניים? זה בא מאותו חזיון במערה, שנגלה לו הקדוש ברוך הוא ב-13 מידות. משם הוא עלה להר. כן? כל תהליך הפיוס, שמשה רבנו מנסה לפייס, מצליח את הקדוש ברוך הוא, אחרת העגל, מכין עניין מספריך, כן? וכן הלאה, מכיוון שרואה את הארת הפנים הנפלאה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכל לעם ישראל, אז הוא כבר מבקש לראות את פרצופו של הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. על הדרך, מה שנקרא, כמו שאומר רשי. מכיוון שראה ששעת רחמים היא ועד רצון, לכן ביקש גם לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא. אז ריבונו של עולם, כן, מראה לו את 13 המידות, שזה ההתגלות המקסימלית שבן אנוש יכול להגיע אליה. 13 המידות. ההנהגה של מידת הרחמים האלוקית ב-13 המידות. השם השם, אל רחום וחנון, כן, מרחם לפני החטא ומרחם לאחריו. 13 המידות. משם הוא עולה להר סיני, כן? וזוכה לאותו קירון פנים. ויורד. אז דבר ראשון זה עצם הקרינה. עצם קרינת הפנים שהוא זכה לה בלוחות שניים. נגיד זה כמה מילים, נדוע דווקא בלוחות שניים ולא ראשונים. בהמשך נאמר זה. אנחנו פה רוצים באמת לשמור על הסדר, כן? ממש כפי הסדר שרב חנן פה קבע, כן? זה מאוד מאוד עוזר לשליטה במחשבה, לא להתרוצץ לכל מיני כיוונים, למרות שאני בטבעי חייב לומר, יש לי נטייה אסוציאטיבית מאוד. אבל זה גם אחד הדברים שאני מודה לרב חנן, כן? ממש מודה לו, שהוא קצת הכניס אותי לתוך סדר בחשיבה, באמצעות המבניות של הדרשות שלו. אז זה הדבר הראשון, עצם קירון הפנים והעיתוי המופלא של קירון הפנים. הדבר השני, שמשה רבנו לא ידע שאור פניו קרן. זהו דבר פלא. איך אומרים? איפה המודעות שלך, משה רבנו? מה, אתה לא מסתכל במראה? אתה לא מרגיש שמשהו קרה, אתה לא... למה הוא לא ידע שאור פני משה, שאור פניו קרה? למה הוא לא ידע את זה? שאלה שלישית, למה הוא ידע את זה רק כשהוא פגש את עם ישראל למטה? רק שם. איך אני יודע שהוא ידע? הרי הוא נתן מסווה על פניו. אז תחליט. לא ידע כי קרן אור פניו, אור פניו? נתן מסווה על פניו? איך הוא יודע שיש לו? אם כן, קודם כל, עצם הקירון שהוא זכה לו בהר סיני, או לפני כן, כבר במערה, כן? מזה שבסקותי כפי עליך, אבל אחרי זה יתעצם למעלה שם בהר. קירון הפנים, אי הידיעה של קירון הפנים, הידיעה והסוואה של קירון הפנים. הלאה, התגובה של בני ישראל על קירון הפנים, ויראו מגשת אליו. והתגובה של משה רבינו לתגובה של ישראל. אתם מפחדים. מקירון הפנים שלי. אנחנו נבנה פה איזשהו סדר. אנחנו נבנה פה איזה יחס מובנה. מאוזן של גילוי וכיסוי של קירון הפנים. זה התגובה של משה רבינו. כן? שאותה אנחנו רואים בפסוקים החותמים את המקורות, כן? שמשה רבינו בונה יחס מאוד מעניין, מורכב ומאוזן, בין הכיסוי לבין הגילוי. זה גישה חינוכית יוצאת מגדר רגיל. אנחנו עוד רחוקים מזה, כן? בסדר הדברים שלנו פה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, בשעה הקצרה שיש לנו, בעזרת השם. זה שלושת הדברים. עוד הקדמה קטנה, לפני שנכנסים למקורות, השיטה החינוכית של משה רבינו, כאשר הוא נוכח לראות שבני ישראל יראים מהקרנתו, היא לוקחת בחשבון, או היא מניחה הנחת יסוד אחת גדולה. אתה לא יכול להשפיע על אדם. כל השפעה שהיא אגב, ודאי וודאי הערת פנים כזו נפלאה, כמו שמשה רבינו. אתה לא יכול להשפיע אור, אלא אם אתה בודק היטב את הכלי. את הכלי. מה שלומך? הרבה זמן לא היית פה. לא, אתה. אולי שנה וחצי. אולי שנה. תודה לי. נכון. כשאתה בא להשפיע השפעה, אתה חייב לדעת מה המצב של הכלי. השפעה בלי ידיעת הכלי יכולה לגרום קטסטרופה. אתה יכול לשבור את הבן אדם, לפרק אותו לגזרים. אתה יכול להשפיע לו השפעה. השפעה, שכביכול הוא יהיה בהיי. אבל אמיתו של דבר, זה שפע ששמור לרעתו. יכול להגיע מזה למשיחיות, לשיגעון ממש, להתפרקות טוטלית, נפשית, פיזית. סוד ההשפעה הוא מאוד חשוב. אני רואה את זה בכל מיני הזדמנויות. לפעמים אתה בא ואומר לחבר תובנה שלך, תובנה שזכית לה מתוך עמל גדול. זה שייך לסדר העבודה שלך. הקדוש ברוך הוא זיכה אותך בתובנה הזו. אתה לא מתפרק מהתובנה הזו. אתה מתרפק על התובנה הזו. זה טוב לך התובנה הזו. היא בונה אותך, היא משמחת אותך. בסדר גמור. אבל לחבר שלך עוד לא הגיע זמנו לקבל את התובנה הזו. אם אתה תחשוף את זה לידע הזה, תחשוף אותו לידע הזה, זה עשוי לפגוש את העולם הרגשי שלו. זה עשוי לפגוש את העולם הרגשי שלו בצורה לא נכונה. כתוצאה מזה יכול להיכנס לפחד, לחרדה, או להי, כמו שאמרנו, ולהקדים את המאוחר, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה מה לדבר בסוגיה הזו. אבל אין ספק, מה? לפעמים זה גם לא יבין. זו האפשרות הנוספת שלא אמרנו אותה. אתה צודק. לפעמים פשוט לא יבין. כן, אם הוא נמצא במדרגה מאוד מאוד נמוכה, כן, במדרגת דומם או במדרגת צומח או חי, הוא לא יבין פשוט. אבל אם הוא כבר מתחיל להיכנס למדרגת מדבר, מתחילים להתפתח בחושים רוחניים, אבל עדיין הם לא מספיקים כדי לקבל הערה כזו, פה הבעיה שעליה דיברתי. אתה צודק. כן? על פי רוב, ילד קטן, מה זה משנה? אם אני עכשיו ילמד את הסוגיה בגמרא ויגיד לו דברי הזוהר הקדוש, מה יגיד הילד הקטן? תן לי במבה. הוא לא יבין כלום. אבל ככל שהוא יותר גודל, זה מה שאומרת הגמרא. הנה, הנה האסוציאטיביות שלי מתחילה לעשות לנו צרות, רבותיי. כן, תשמרו עליי. אבל אני רק אגיד את זה ואני חוזר לתלם, בעזרת השם, בעזרת השם. אבל זה מה שאומרת הגמרא, למה יראה הקדוש ברוך הוא את המלאך לאתון ולא לבלעם? אתם זוכרים את רש"י שם? חבל על הזמן. למה לא יראה לבלעם את המלאך? כי לאדם יש דעת. ואם יראה את המלאך, תתערף עליו דעתו. כאן שואל הבן, אם יש לו דעת, אז למה צריך לפחד להראות את המלאך? אם יש לו דעת, ידע את המלאך. יש לו דעת, אבל אין לו דעת לתפוס השגה רוחנית כזו. זאת אומרת, הוא במסלול של הדעת, אבל אין לו דעת לתפוס את הדבר הזה. מה שאין כן האתון. אין לו דעת כלל. ושהיא רואה את המלאך, בסדר, מבחינתה זה כמו גזר וכמו סלק. מה זה בכלל אומר לה? או מישהו שעומד לה בדרך, אני יודע מה אבן שנמצאת בדרך. אבל שיש לך דעת, פה הסכנה יותר גדולה. שיש לך דעת, אלא שהדעת עדיין לא התפתחה מספיק. צריך להיזהר לו להפגיש אותך עם מראות וחזיונות. אם הייתה רשות לעין לראות את המזיקים, אין שום בריאה יכולה לעמוד. היה כבר אחד שניסה לעשות את הפטנט שמובא בברכות, כך מדובר שם נדמה לי, לא זוכר בגלל את השם שלו, עשה כך וניזוק, כן? מי? רב, אז איזי? איך קורא? איזי? לא, זה לא רב אסי. הגמרא שהוא עשה את זה וניזוק. רב, דימי? דימי, איזי, לא זוכר. לא משנה. לא משנה, אבל אני לא זוכר. כן? והוא ניזוק. כן? והוא בעל דעת. בגלל שהוא בעל דעת, הוא חושב שהוא יכול להתמודד עם חזיון המזיקים. והנה קרה מה שקרה. כן? אז מת להערתך, כן? אמרת דבר מאוד מאוד יפה. מישהו בבחינת דומם, כן? בבחינת צומח או חי, זה לא יזיק לו. אבל אנחנו בעלי דעת. אנחנו רוצים לדעת. ולכן אנחנו פה. כי משהו בתוכנו מושך אותנו לדעת ולהשיג. אנחנו צריכים את הזהירות הגדולה הזו בשעה שאנחנו באים להתעסק עם תכנים רוחניים. אבל, רק שנייה אחת, אני תכף אתן גם לשאול שאלות. הרי כל זה הקדמה, אנחנו צריכים קצת טיפ-טיפה להיכנס. מיד אנחנו... זה משהו על הפשט או להרחבה? כי אני רוצה לחזור למסלול. כן. זה כרגע הספיק לנו. אנחנו... אני כרגע לא רוצה להרחיב בנקודה הזו, גם מה שאמרתי, זה היה כבר סטייה מהמסלול. אז אנחנו ננסה לקרוא את עצמנו לסדר. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס למקורות עצמם. ונראה את כל ההיבטים האלו. אמרתי לכם, כן, רק נזכיר את זה, כן? חמש נקודות החידוש. עצם הקרינה של פני משה, עצם קרינת פניו, כן? אי ידיעתו את קרינת פניו, ההתוודאות לקרינת פניו, כאשר הוא יורד לעם ישראל, ויצירת היחס הנכון בין קרינת פניו לבין עם ישראל, שזה אתה, חטא בעגל. חטא בעגל. איך מתייחסים? זה סוגיה בפני עצמה, שהיא תתברר מה לך מקורות. כן, אז קודם כל, ויתן על פניו מסווה, מקור מספר אחת, בגד הניתן כנגד הפרצוף ובית העיניים, כן? ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. זו הנקודה הראשונה שאמרנו. הוא מתוודא על העובדה שאור פניו קורן, דבר כשלעצמו פלא. אני אשמח גם להציע לכם את השאלה הזו. אולי אני אשאל אתכם כבר בשלב זה, כן? למה משה רבנו לא ידע שקרן אור פניו כל עוד הוא לא ירד לעם ישראל? מה אתם אומרים? מה אתה אומר? אז מה אתה בעצם אומר? הנה, סוף דבריך. אז מה החידוש? זה מה שרוצה לומר? הוא לא ראה. יפה, יפה. בכל אופן, הוא לא ראה את זה, וזה מה שהוא מסביר. הוא לא ראה את זה בעצמו, הוא היה צריך להיכנס למציאות ששם אין ריבוי אור כדי לראות את מצבו לעומת. אמרת פה דבר מאוד עמוק, שלא נוכל להריך בו יותר מדי. המהר"ל אומר את זה בתחילת נצח ישראל. כל דבר נודע מתוך ההפך שלו. או בלשונו, ידיעת ההפכים היא אחת. שמתוך, אמרת גלות? שמעתי אותו? אמרת גלות? מתוך הגלות נדע את הגאולה, זה מה שהוא אומר. מתוך הגלות נדע את הגאולה. אור הגאולה מתנוצץ דווקא מתוך חוויית הגלות. מעניין. דווקא חוויית הגלות מעוררת בנו את היסודות הרוחניים ואת התשוקה להיחלץ מן הגלות. כן? גם כי אשב בחושך, השם אור לי. אלמלא שישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. וכן הלאה וכן הלאה. מתוך הגלות נדע את הגאולה. מתוך השחור, מתוך השחרות נדע את הלובן. זה לשונו שם. משה רבינו, כדי להתוודא על העובדה שהוא חריג, הוא צריך להיפגש עם מציאות שהיא נמוכה ממציאותו. זה לא רק בשביל הידיעה שהוא חריג, זה גם כדי לעזור לעם ישראל. שאתה עשיר גדול מאוד, ואתה מגיע לאיזה שבט זולו, ואתה רואה איך אנשים שם חיים, עזוב שבט זולו, לאיזה שכונת עוני, פתאום אתה מבין שאתה עשיר ויש לך יכולת. עד היום לא ידעת מה משמעות העשירות שלך, כמקום שאתה חי, כולם עשירים. אבל כשאתה בא ופוגש אדם שאין לו לחם לאכול, פתאום, א', אתה יודע שאתה עשיר, ב', אתה יודע שיש לך חובה לעזור לאנשים האלו. אם אתה ברדעת, שני דברים. אם כן, העיתוי של הידיעה הזאת, הוא דווקא מתפתח הידיעה הזו. הידיעה היחסית קוראים לזה, כן? אני קורן יחסית אליך. מכיוון שאתה לא מואר, אני מואר. כן? אם אני מואר, אני מבין גם אני מואר, שאני מסתכל על מצבך. צריך זהירות עם זה כמובן, לא להתנסה. לפעמים אדם יושב ולומד תורה, וכאשר הוא יוצא מבית המדרש, מיד, אל תשכח מה שרציתי לומר, כן? יושב ולומד תורה כל היום. רבותיי, זה קורה לנו. זה קורה לי כמעט בכל יום. אתה בא ולומד תורה, מלמד תורה, ואתה יוצא החוץ ורואה את האנשים שמתרוצצים ולא יודעים לאן. אתה יכול להתנסה עליהם. חס ושלום. זה בבחינה של ירידה מן ההר אל העם. סליחה על הביטוי שיש בו נימה של התנסות אולי. אבל זה דבר טבעי. אתה יושב כאן יום שלם ועוסק בדברים ברומו של עולם. תראו על מה אנחנו מדברים, רבותיי. והשעה היא סך הכל 10 בבוקר. מי יודע מה הייתנו עד 6 בערב? אולי יקרן אור הפנים שלנו? ואולי אנחנו נצא החוצה ונראה את האנשים שמתרוצצים ולא יודעים לאן הם מתרוצצים. ונגיד לעצמנו, ריבון העולמים, תראה איפה אני, ואיפה הם. סכנה. משה רבינו לא משתמש בזה לזה. משה רבינו שיורד לעם. בסדר, גם זה טוב, גם זה טוב. כך איפה היינו? אגב, איפה היינו? זה מקום שאנחנו מגיעים אליו. טוב, לא ניכנס לזה. בסדר. משה רבינו מבחין שאור פניו קורן, אבל תכף ומיד הוא בונה מעתה ואילך את היחס בין ישראל אליו. עם ישראל יקבל את קירון הפנים. אני עליתי למעלה בשבילם. בשבילם עליתי, לא בשבילי. עלית למרום? שבית השבי. לתת מתנות? באדם. למה עליתי למעלה? כדי להוריד לכם למטה. למה אתה יושב פה בית המדרש? למה אתה יושב ומקרין את אור פניך? כדי ללכת לשכונות העוני, ואין אני אלא בדעת, ולשאול את עצמך, איך אתה עכשיו בונה את היחס בין שימת המסווה והסרתו, כדי שתוכל להשפיע על מישהו אחר? מה אתה יושב כאן? מה? בשביל שתהיה צדיק בפרווה? לא. אתה יושב כאן כדי להשפיע. אצל משה רבינו, אם כן, הידיעה היחסית הזאת שאור פניו קורן ופני ישראל שחורים, זה כדי לבנות את היחס החינוכי הנכון. עד לפה מה שרציתי להגיד בעניין הזה. בבקשה. בבקשה.
כן. לא תמיד צריך לפגוש את הגלות כדי להבין את גודל הגאולה. לא מבין, אז משה רבינו לא ידע שהוא לא ידע את המצב המציאות הקודמת שלו, שלא קרה לו פעם, פתאום הוא מתעלה לך את זה, ולא צריך להתפגש את זה לא נסיב. בעצם הידיעה שלו מספיקה שהוא יודע שאנחנו למטה לא קורה לו פעם,
אני שמעתי בתחילת דבריך משהו קצת שונה, אולי לזה התכוון נגיד בסוף דבריך. כלומר, אתה שואל, האם אין די בזה שמשה ידע שקרן אור פניו מעצם ההבדל היחסי בין מצבו לפני הקרינה? זה אמרת בהתחלה. כך שמעתי. זה חזק, זה חזק, זה בעיני השאלה חזקה. זה השאלה. כלומר, זה חזק. זאת אומרת, אתה אומר, למה הוא צריך לראות את מצבו של עם ישראל ביחס למצבו? כן? שלא. האם אין די בזה שהוא עצמו לא קרן אור פניו לפני כן? והנה עכשיו, אור פניו קרן. השאלה היא טובה, השאלה היא טובה. כנראה שמשה רבנו בכל אופן שם לב שמשהו קורן בו, כן? כתוצאה מהפער של לפני ואחרי. אבל עד כמה קרן אור פניו, זה הוא הבין לרגל הנפילה של בני ישראל. כן? או... בוא נאמר, מצבם של ישראל כאשר הוא ירד. מדובר כבר אחרי חטא העגל. זה כבר עלייה השנייה. כן? לוחות ראשונים, עגל ומחולות, משה יורד, שובר לוחות, מתפלל, מתחנן, ועולה שוב. עולה שוב, יורד, פוגש את עם ישראל. זה כבר שלב אחרי 40 יום מחטא העגל. אחרי 40 יום. אחרי 40 יום יותר. תחילה, 40 יום, 40, כן, 40 יום, 40 אחרונים. ביחס למצבם של עם ישראל, אז באמת הוא, הייתי אומר, נודע לקרינת פניו החזקה, ביחס למצבו. גם ביחס למצבו הוא ראה שיש הבדל, ודאי, הוא שם לב, הוא היה מודע. אבל המהפך או ההשוואה שבינו לבין עם ישראל, כמו שנראה במקורות הבאים, כן, הייתי אומר, פיתוח התשובה לשאלתך, היא באמת... במקורות הבאים, אנחנו נראה במקור מספר 4, בואו ראה כמה גדול כוחה של עבירה. מה התחולל בנפשותיהם של בני ישראל אחרי חטא העגל. כן. נראה. בכל אופן, שואל אור החיים הקדוש את השאלה הזו אגב, כן? תסתכלו בלשונו, צריך לדייק לאיזה עניין הודיע כתוב. רואים מקור מספר 2.5? צריך לדייק לאיזה עניין הודיע כתוב, שלילת ידיעת משה בדבר, קודם שיודיענו הדבר עצמו. רצוני, כלומר, מה זה הדבר עצמו? לומר, קודם שיודיע לנו, כן, רצוני, לומר קודם, שיודיע לנו, תחילה, קירון הפנים שישנו. אתה מספר לי על הסוואת קירון הפנים, כאילו זה דבר מובן מאליו, שפני משה קרנו. אז קודם תגיע, תגיד לנו, כאשר משה היה בהר סיני, אפילו קודם לכן, כאשר הוא עלה, אפילו לפני שהוא עלה, כבר קרנו פניו. ספר לנו קודם על קירון הפנים, אחרי זה תספר על המסווה. אבל איפה נולד קירון הפנים הזה? למה זה נעלם? למה זה לא נרמז? למה זה לא נאמר? למה צריכים להיפגש עם העובדה שאור פניו קרן רק כאשר הוא נותן מסווה על פניו? שזה מעיד שכנראה הייתה לו קרינה בפנים. למה? וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו ויראו מגשת אליו. מזה שהם יראו מגשת אליו, הוא הבין שאור פניו קורן. מעניין. תארו לעצמכם איזה צדיק. ספר על הרב הר לוין, כאשר הזדמן שפעם אחת הוא הלך בשבת ברחובות ירושלים, ועבר שם איזה מישהו שישן סיגריה. אז הוא הסתכל על פניו של הרב הר לוין, תרף מיד הוא זרק את הסיגריה. כשהרב הר לוין רואה שהיהודי זרק את הסיגריה וכולו נבוך, מה זה מלמד אותו על עצמו? מה זה מלמד אותו על עצמו? כנראה יש לי כזו יערת פנים. כנראה, תראה מה פעלתי, תראה מה הנוכחות שלי פעלה. מפחדים ממני. כן? אבל אני מדגיש את המילה מפחדים ויראו. הפחד הוא בעייתי. זה תחילת ההשפעה, זה תשובה מיראה. אנחנו רוצים להגיע לתשובה מאהבה כמובן. אבל לא נעשה את החילוק הזה כרגע, עוד מעט אנחנו נידרש אליו ממילא, מתוך מקור מספר 4. אבל ויראו, עצם עובדה שיראי מפניי, זאת אומרת שמשהו בפניי הוא עוצמתי, הוא חזק. אבל למה הם יראים ממה שיש על פניי? למה הם יראים מה שיש על פניי? הם לא בנויים לקבל את קירון הפנים הזה באופן שיוליד בהם מה? באופן שיוליד בהם מה? הם לא בנויים. מה? הם לא בנויים שיקבלו את קירון הפנים באופן של? של התקרבות, לא יראה. תשובה מאהבה. רגע, אם כרגע הם יראים מפניי, זאת אומרת שאור פניי קורן, אבל כאש אוכלת לגביהם. אש אוכלת. הם לא יכולים להביט בפניי. אני הבאתי מלמעלה את הלוחות השניים. הם אמורים להסתכל בפניי ולהתקרב באבותות האהבה. מזה שהם לא מתקרבים באבותות האהבה, מזה שהם נסוגים לאחור, מזה שהם שמים את העיניים על זה, כי הם לא יכולים לסבול את אור השמש, זאת אומרת, מערכת היחסים שביני לבינם היא לא מתוקנת. למה? כי הם חטאו. חטא העגל? כל אחד ואחד וחלקו בחטא העגל. פה נאמר שגם אהרון ירא מלגשת. אתם שמים לב? זה חלקו של אהרון, שזרק את הזהב לתוך האש, ויצא העגל הזה. כל אחד ירא במדרגתו שלו. אבל משה מבין שאור פניו קורן. אחרת, איך הם מתפעלים בצורה כזו? מה קורה כאן? אור פניי הוא הגורם. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. מה? ויר. אהרון וכל בני ישראל, סליחה, את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליהם. הנה, תגובתם של ישראל מבררת לראשונה למשה רבינו את המשמעות ואת העוצמה של הערת פניו. הערת הפניו הזו, הפנים הזו לא עוברת חלק כאן בארץ. התגובה עליה גורמת לי ערנות לעובדה שאני מסתובב עם פרוג'קטור על הפרצוף כמין שני קרניים, קרני הוד. אני לא יכול להתייחס בשוויון נפש לעובדה, כך אומר משה, שאור פניי קורן. בעולם העליון, אין לזה משמעות מזעזעת. האמת שגם שם המלאכים ניסו לתפוס קצת, לשבת קרוב למשה רבינו. כן, כן, הם מבינים את השפה של הערת פנים. אבל פה, בארץ, איזה השפעה, איזה תגובה זה גורם בעולם התחתון, בתוך עם ישראל, אפילו אהרון ירם מלפניי. אומר משה רבינו, יש משמעות אם כן קריטית לעובדה שאור פניי קורן, צריך לתת דעת לדבר הזה. אם כן, מתי משה לא ידע כי אור, מתי, באיזה מציאות משה לא יודע? כשקרינת הפנים היא השפה המדוברת, היא השפה המדוברת ואיש לא ירא מזה. זו השפה המדוברת. אבל כשאני מגיע למקום שהשפה המדוברת זה לא הערת פנים, זה לא קבלה של קירון פנים, פה אני חייב לשים לב להודעה שאני מתהלך עם קרניים. איך אומרים? יש לי קרניים. ביחס למצבו של עם ישראל, יש לי קרניים. כי עכשיו עם ישראל על הפנים. קירון הפנים הוא בעייתי שעם ישראל על הפנים. שעם ישראל נמצא בתקופה של ייבוש הביצות של חטא העגל. אומר לנו המדרש, תסתכלו במקור מספר 4. ויראו מגשת אליו, בואו וראה כמה גדול כוחה של עבירה. העבירה קלקלה את הכלי. זה לא היה אמור להיות כך. עם ישראל היה אמור לקבל את קירון הפנים, כמו שאנחנו מדברים עברית. דבר איתי עברית, בבקשה. אני מדבר איתך עברית, הנה, חופשי. לא נבעל מהעברית שלך. אבל אם הייתי דובר שפה זרה ולא עברית, כשהיית מדבר איתי עברית, מה הייתי אומר? מה אתה אומר לי בדיוק? אני לא מבין. לא, דבר איתי חופשי, אנחנו מבינים עברית, בכיף, אין שום בעיה. כן? ויראו מגשת אליו, בו הוא ראה כוחה, כמה גדול כוחה של עבירה, עד שלא פשטו ידיהם בעבירה, עד שלא עשו את העבירה בפועל ידיים, זה נקרא פשטו ידיהם. מה הוא אומר? ומה שהוא אומר, זה מעיד על מדרגתם של ישראל לפני החטא, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל. במילים אחרות, עם ישראל מסתכל בשמש ולא נכווה. מי יכול להסתכל בשמש? מסתכל בשמש, אתה יכול להסתכל בשמש? אתה יכול תוך כמה שניות להתעבר. אלא אם כן, תשים משקפי שמש, עבוד במיוחד, ותסתכל עכשיו על השמש, תסתכל על השמש. או, אתה יכול להביט בשמש. בסדר? אבל אתם יודעים את הבעיה. כשאתם מסתכל עם משקפי שמש, על השמש, אתה מאבד הרבה מהעוצמה שלה. הסינון הזה בעצמו, הוא מסגל את אור השמש ליכולת שלך. אבל אתה לא נהנה מכל עוצמתה. זה מאוד מרדד. אבל אם אתה יכול להביט בשמש, בלי משקפי שמש, את כל העוצמה הזו לפגוש, צריך כלים חזקים מאוד. לפני החטא, כתוב מפורש, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל. ולא יראים ולא מזדעזים. מה רצית להגיד? אז יש שם מהלך. תעקוב אחרי הפסוקים ותראה שיש שם מהלך. כן? יש שם מהלך. זה לא מיד הנסיגה לאחור. יש לבים שהם מביטים, דבר אתה עמנו. בהתחלה רוצים לשמוע את השם אלוקינו, אחרי זה דבר אתה עמנו. יש שם מהלך שצריך ללמוד אותו. אבל יש שלב. גם הדבר אתה עמנו ולא נמות, זה כבר ירידה. אבל יש שלב שזה לעיני כל ישראל, ואינם יראים ומזדעזים. יש שלב, כן? תהליך של נסיגה, כן? שבסופו של דבר, באמת יראים. אבל יש שלב שבו יש להם יכולת לראות את מראה כבוד השם כאש אוכלת, לעיני בני ישראל, ולא יראים, ולא מזדעזים. כלומר, מה זה לא יראים ולא מזדעזים? אין להם בעיה. להכיל את ההשגה הזאת, את כבוד השם הזה. יש להם כלים, יש להם כלים נפשיים, יש להם אפילו כלי פיזי. הרי פסקה זו המתם במתן תורה, כך כתוב. ישראל שעמדו בהר סיני פסקה זו המתם. זאת אומרת שגם ברמה הפיזית הזדקחו הגופות. זה לא אומר שכך הם יישארו לנצח. הם יכולים לחטוא, כמו שהערת בצדק, שיש איזה מהלך של נסיגה ביכולת הרוחנית הזו, כן? אבל פסקה זו מתה מצד הגוף. כן? יש להם כלים גופניים, כלים נפשיים, והתייצבו בתחתית ההר, כלים נפשיים וכלים רוחניים. וממילא כבוד השם על ההר, הם יכולים לקבל אותו באיזה מידה, בלי יראה ובלי זעזוע. לא מזדעזע הגוף, לא מזדעזעים הסדרים התחתונים. הסדרים התחתונים לא מזדעזעים כתוצאה מחוסר התאמה בין הנפש שלך לבין כבוד השם על ההר. לא מזדעזעים. כתוב בגמרא, עדיף להיות שמש ומשרת של חבר בין האומה הפרסית, גזלן ושודד, מאשר להיות שרת או משמש תלמיד חכם. טוב להיות תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. אומר רב קוק, להיות משמש של גזלן וליסטים זה יותר קל מאשר להיות שמש תלמיד חכם. למה? כי חבר, אותו טיפוס, יש לו יותר מכנה משותף איתך מאשר יש לך מכנה משותף עם תלמיד חכם גדול. כי הלך הנפש של תלמיד חכם גדול הוא במקום כל כך עליון, שהשהייה לידו גורמת לנו הרגשה של אי נוחות. צורת הדיבור שלו מזעזעת אותנו. החסכוניות, הדיוק, מצד אחד גם מלמד אותנו משהו, אבל אנחנו לא יכולים יותר מדי להיות בקרבתו. קשה להיות בקרבת תלמיד חכם. צורת ההתנהגות שלו, מה שהוא משדר בעצם נוכחותו, גורמת לנו להיפגש עם המקומות הנמוכים שבנו. אנחנו כבר רוצים לפגוש את החבר מהכיתה, את החבר כדי שנוכל קצת לדבר הומור, קצת לעשות צחוקים, קצת. קשה לנו. זה כמו התביעה שבית הספר מעמיד לתינוק. היא דורשת ממנו עכשיו להיות 45 דקות בתוך כיתה סגורה ולהקשיב. קשה. זה מאמת את הנפש הילדותית עם תביעה של בגרות. ולכן שהשעון מצלצל או שהפעמון מצלצל, אז הילדים נפלטים החוצה כמו טילים. קוראים לזה בלשון חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר. זה לא קל להפגיש שתי מעמדים כאלו, כל כך רחוקים זה מזה. עד שלא פשטו ידם באווירה, יכולים להסתכל על כבוד השם ולהגיד, זה השפה שלנו, ברוך השם, יופי, יופי. לפעמים לוקח לאנשים עד שמגיעים מכון מאיר. היו פה אנשים ששלוש פעמים התקרבו למקום הזה. רק בפעם השלישית נכנסו. ובפעם השלישית שנכנסו, הם יושבים בקצה בית המדרש ומביטים על כל מה שקורה, ומנסים להחליט האם זה מקומם. פעם ראשונה שהגיעו, ראו את האווירה. אמרו, וואי, וואי, איזה מקום, איזה מקום. מה עוסקים פה? וואי, מהות, זהות, טה-טה-טו-טו-טו-טו. לקחו את התיק, עשו אחורה פני, חזרו הביתה. פעם השנייה נכנסו את בית המדרש. שמעו את הקולות בתוך בית המדרש, מה אנשים עסוקים. ישבו שעה, דפק להם את הראש, הלכו הביתה. פעם שלישית, הם כבר פרקו את התיק מהגב, יש להם כבר חדר, והם נכנסים לבית המדרש ומנסים להסתגל לדבר הזה, לאש הגדולה, הבוערת בראש ההר, ומחליטים, מנסים להחליט, זה מקומנו? אנחנו יכולים להתמזג עם עוצמה כזו? רבים מהם החליטו שזה מקומם, ועד היום הם פה. ויש כאלו שגם אחרי הפעם השלישית הסתפקו באיזה טעימה ופנו לאחור, קלטו מה שקלטו, נכנסו לחנות הבשמים הזו, כן? עדיין שאי אפשר לצאת בלי ריח בוסם קצת, וחזרו למקומם, כל אחד לפי מדרגתו. לפי מדרגתו. כן, חיים. אז אמרנו, אמרנו, אתה היית מההתחלה? חיים.
כן, אבל שמשה רבנו לא ידע שקרה
מאור פנה, אתה אומר לא ידע לגמרי. זה כאילו הוא לא ידע לגמרי. כן? הוא לא ידע שזה קורן ויוצא החוצה ונראה בחוץ. הוא ידע שהוא במדרגה רוחנית. הוא ידע שהוא במדרגה רוחנית. הוא לא ידע את רמת ההשפעה ועוצמת ההשפעה הזו על סביבתו. רק כשהם יראו, הוא הבין שהוא יוצר בעיה בעצם נוכחותו. זה מה שאמרנו מקודם. רק כשהם יראו מבנם. היראה
היא גם...
כן, הוא ידע. הוא לא ידע באיזה רמה, כן? זה יוצר אינטראקציות. במקרה הזה אינטראקציה שלילית, כן? על סביבתו. שיעשה מה? שיעלים? לא, המסווה זה פתרון נהדר. המסווה זה פתרון. קח אחריות על ההערה שלך. תאר לעצמך, אדם שאור פניו קורן מזה שהוא לומד תורה, אז הוא מחליט שבכיוון אור פניו קורן, הוא לא יחזור הביתה, הוא לא יפגוש את החברים שלו מהצבא. למה? תלמד את תורת המסווה. תלמד לבטא. תלמד. מספרים על הרב קוק שהוא היה יוצא מתפילה לפעמים, הוא היה מתרומם למדרגות כאלה נפלאות, שהוא היה יוצא החוצה אל הרחוב ומדבר עם אדם פשוט והמוני. שאלו אותו, למה הוא מדבר פתאום עם אדם פשוט והמוני? הוא פגש איזה חקלאי. התחיל לשאול אותו על הגידולים של העונה וכו' וכו'. שאלו את הרב, למה הוא עושה ככה? הוא אמר שאם הוא לא היה מדבר עכשיו שיחה פשוטה, אז נשמתו הייתה יוצאת מתוך גופו. כן? עכשיו הוא צריך לעשות איזושהי פעולה ששייכת לעולם הזה, כדי לשמור על הנשמה בתוך הגוף. תורת המסווה, תורת המסווה היא תורה מאוד מורכבת. אנחנו פה רק נזכיר אותה, לא נוכל להעריך בזה יותר מדי, אנחנו כבר צריכים למהר, כן? למרבה הפליאה, אנחנו כבר ברבע לעשר, אז נמשיך קצת הלאה, נראה. אם כן, בואו רואה כמה כוחה, כן? בואו רואה כמה כוחה גדול של עבירה, כמה גדול כוחה של עבירה, שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, מה הוא אומר? כן? הוא מראה כבוד השם כאיש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ולא יראים ולא מזדעזים. ומשעשו את העגל, אף מקרני הודו של משה היו מרתיעים מזדעזים. קרני הודו של משה זה הערה, זה לא המקור עצמו, הוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. אפילו מהערה, מהדבר המשתלשל, אפילו מזה הם יראים. אז מה נאמר על כבוד השם וראש ההר? ודאי שהם לא יהיו מסוגלים בשום פנים ואופן. כן, יש פה את המדרש המפורסם, במסכת שבת, דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה נשמע, באו 60 ריבו, זה המדרגה. שזיכתה אותם לראות את כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, ולא יראים ולא מזדעזים, כי הם אמרו נעשה ונשמע. דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, שזה שיא הכלי, שיא השלמות של הכלים. נעשה זה מצד הביטול של המעשה, ונשמע זה מצד ביטול הלב. כן? הנשמע זה בתוך הלב, שמיעת הלב. מניין שהלב שומע, ונתת לעבדך לב שומע. כן? נעשה ונשמע זה שיא הביטול של הרצון האנושי לרצון העליון. נעשה זה מצד ביטול המעשה, ונשמע זה מצד ביטול הרצונות שבלב. זה נשמע. הם הגיעו למדרגה מופלאה ביותר. באו 60 ריבו מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל. 60 ריבו שמבטא בעצם את הופעת המדרגה הציבורית של ישראל. 60 ריבו זה מספר הציבורי של עם ישראל כידוע, נכון? 60 ריבו. למה יורדים 60, כן, ריבו מלאכי השרת? להראות שהתגלתה המעלה הציבורית של עם ישראל. כל יחיד ויחיד, למרות שהוא היה ראובן ושמעון, אבל הוא זכה לכזו הערה, כן? עד ידי כך שכל מעלת הציבור התגלתה בכל יחיד ויחיד, כן? והתייצבו בתחתית ההר, בלב אחד וכאיש אחד. אם כן, זו הייתה מדרגתם, נעשה ונשמע. אבל, כיוון שחטאו, ירדו. ישראל ירדו 100, ו-20 ריבו מלכי חבלה, ופירקו אותם, והתנצלו בני ישראל את הדיה מאחוריו, שני עדיים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, עבדו את מדרגתם. אם כן, זו ירידת המדרגה. זו ירידת המדרגה שגורמת למצב של ויראו מגשת אליו. איפה ראינו עוד יראה מגשת אליו? פרשת בראשית, יפה. כן? מה כתוב שם? נבלו מפניו. נבלו מפניו. מעניין. אומר השם ישמואל, מה זה נבלו מפניו? מהארת פניו. הם נבלו מהארת הפנים של יוסף. כן? דבר מעניין. זאת אומרת, שהם הראו את הארת פניו, בעצם זה שיקף להם את חטאם כלפיו. היה להם קשה להתמודד עם נר השם נשמת אדם, עם אותה הארת פנים של יוסף, שמבררת להם בעצם את החטא שלהם, עד כמה הם חטאו. כך אומר השם ישמואל. והיה צריך פעולה של קירוב מצד יוסף. ויאמר יוסף, גשו אליי, אני אחיכם. וחזל אומרים, לא נחה דעתם של חזל, עד שאמרו, הראה להם שהוא מהול, דיבר איתם בלשון תחנונים, דיבר איתם בשפת הקודש. כל מה שחזל אומרים זה כדי להראות איך מקור ההערה, כדי לרצות את זה שמפחד מפניו, הוא צריך לפתח שפה מגשרת, שפה מפשרת, שפה מקשרת. יוסף עושה את זה שם, צריך להתבונן שם בדברי חזל, מסבירים זה מאוד יפה. איך לקרב בין המדרגה הנמוכה של האחים, בשעה שהם רואים שהם טעו, לבין המדרגה של המשביר לכל הארץ, פלאי פלאים, צדיק יסוד עולם, יוסף. איך מגשרים בין שני קצוות כאלה? פעולות חינוכיות, לדבר בשפת הקודש, לשון תחנונים, כן? גשו אליי ומראה להם שהוא מהול. נקודת הברית. אנחנו קשורים. אני מהול. כן? המילה זה הברית של ישראל. כן? אני מהול. יש קשר ביני ונחם. יש לנו מחנה משותף זהה. יש לנו מחנה משותף זהה. וממתי המחנה המשותף הזה נוסד? מרגע שאנחנו נולדים ביום השמיני. זה לא מצד מדרגתי. זה משותף לכולנו. הוא רוצה לקרב אותם. וזו הסוגיה האחרונה שעומדת לפנינו. אני חייב להמשיך, אני חייב חיים. אחרי זה, נדבר. שתי מילים, זה לא מכילה, מכילה. אני פשוט חושב שאנחנו לא נגיע לעיקר. הנה, אם כן, מה עושה משה רבינו מעטה? הוא מתחיל סוגיית הקירוב והחינוך, יצירת הממוצעים, החוליות המקשרות. ויקרא עליהם משה וישוב אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצווהם. את כל אשר דיבר השם בהר סיני, ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. מה קורה כאן? ויקרא עליהם משה, הנה הקריאה. הוא קורא אליהם. כן? כקרינת הפנים לבדה, מה היא גורמת? מה לי ולא? אבל ברגע שהתלמיד חכם עצמו, קורא לך. קורא לך. הוא אומר לך, סליחה, אפשר לשוחח איתך קצרן? אפשר קצת לדבר איתך כמה מילים? מי אתה? איך קוראים לך? אפשר לדבר איתך? אולי אתה רוצה קצת איזה בפלה? כן? זאת אומרת, הקריאה זה בעצם הירידה. וירד השם על הר סיני. הדבר הגבוה כביכול מניח את מקומו ומשתלשל לעולמות התחתונים. לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. הדבר הגבוה יורד, יורד אל המקום שלך. האבא שיורד לבנו, הרב שיורד לתלמידו, הרופא העצום והענק שיורד לסטודנטים ומדבר איתם, סטודנטים שנה א', כן, הוא מבטל מזמנו היקר וממסעותיו בחוץ לארץ כדי לדבר איתם, סטודנטים שנה א', הוא מדבר איתם בלשון רכה, בתחנונים. זה נקרא ויקרא. ויקרא עליהם משה, וישובו אליו. הקריאה גורמת להתקרבות. וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים. כן, אתם זוכרים מה היה המצב הקודם? ויער אהרון וכל בני ישראל, ויראו מגשת אליו. אבל ברגע שהוא קורא ופונה אליהם ומדבר איתם מתוך התאמה של מדרגתו למדרגתם, מתחיל להיווצר אמון. מתחילים להיווצר באדם כלים כדי להתקרב לאור הגדול. הוא בונה בהם את הכלים בעצם היחס שלו. הם ניגשים אליו, וידבר משה אליהם. ואחרי כן ניגשו כל ישראל. אתם רואים את הסדר? משה רבינו פונה לאהרון, אל הזקנים, ואחרי זה ישראל גם הם ניגשים. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל. ויצווהם את כל אשר דיבר השם בהר סיני, ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. אתם רואים שיש פה גילוי וכיסוי, ויתן על פניו מסווה. למה הוא שם על פניו מסווה לאחר מכן? לא, אז פה... כן. אבל זה שהוא קורא, זאת אומרת, הוא קורא, הוא מסיר את המסווה וקורא אליהם. כלומר, אור פניו קורן, והוא קורא אליהם. בעצם הקריאה הוא כבר מאפשר להם להביט בפניו. כן? בעצם הקריאה יש פה כבר ירידת צורך ההעלאה. עצם הקריאה. כן, פניו קורנות. הוא קורא להם, והקריאה הזו כבר מסגלת אותם להתמודד עם הערת הפנים. אחרי שהוא מסיים לומר להם את מה שיש לו לומר אליהם, ויצווהם את כל אשר דיבר השם בהר סיני, הוא חוזר ושם את המסווה. אנחנו צריכים להבין מדוע. כן? אז יש פה, כן? יש פה כמה מצבים. בואו נקרא את מקור מספר 6 ונראה את מכלול המצבים של שימת המסווה והסרתו. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, 6. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה, נכון? מתי? כאשר הוא בא לדבר עם השם, הוא מסיר את המסווה, יפה. עד צאתו ויצא, ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה, וראו בני ישראל את משה כי קרן אור פני משה. מה לא כתוב כאן כבר? ויראו, נכון? אין כבר יראה, שימו לב. כן? אז אנחנו רואים שגם כאשר הוא לפני השם הוא מסיר, וגם כאשר הוא לפני ישראל הוא מסיר. מתי הוא מסיר לפני ישראל? כאשר יש לו הוראה ומצוות למסור. כן? והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו. עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשהוא נמצא מול ישראל, יש זמן שהוא בלי מסווה, יש זמן שהוא עם מסווה. שהוא לפני השם, הוא תמיד בלי. אלו שלושת מצבי היסוד. גם אם לא הבנו פרט כזה או אחר במהלך הסברה, כי הדברים פה הם קצת עדינים, זה מה שרצינו בסופו של דבר לומר. במהלך החינוך של משה רבנו לעם ישראל, הוא לפעמים שם מסווה, לפעמים לא. תראו את הפירושים היפים שיש על זה. כל אחד מהפירושים מסביר לנו את הנימוק ואת השיטה החינוכית של משה רבנו, למה הוא מסתיר או מגלה. אומר אבן עזרא הקצר, כן? יש פירוש שנקרא אבן עזרא הקצר, ודעת רבים ששם המסווה, הוא מדבר פה על המצב שמשה רבנו שם מסווה מול בני ישראל. מתי הוא שם מסווה מול בני ישראל? אבן עזרא מבדיל בין שני מצבים. מצב שמשה רבנו שופט את העם ושומע את טענותיהם, לבין מצב שהוא בא להורות להם מצווה והלכה. שתי מצבים שונים. אומר אבן עזרא ודעת רבים, רבים סוברים כפי מה שהוא אמר לך עכשיו, ששם המסווה בעבור שהוא שופט ישראל. מתי הוא שם את המסווה? כאשר הוא בא לשמוע טענותיהם של ישראל. זה אומר בכו וזה אומר בכו, והוא בא להזין. כן? למה הוא שם מסווה אז? שמרוב הפחד, מזוהר פניו, שמה ישכח אדם טענתו. זאת אומרת, למה הוא שם את המסווה? כי כאשר הוא בא לדון והוא צריך לשמוע מה אתה אומר ומה חברך אומר, מה יכול לקרות כאשר אתה רואה את הארת הפנים? נגיד שאתה בא להגיד, חברי גנב לי, וחברך אומר, לא גנבתי, לא הוא נתן לי. ואתה בא לפני משה רבינו ועכשיו רוצה להגיד, חברי גנב לי. מה קורה שאתה רואה את משה רבינו? את אור הפנים שלו? מה? יותר עמוק. בואו נהיה חסידים, אנחנו בלב הכי ברוח חסידית עכשיו. מה אני מכן? למה? למה? למה תשכח טענתך? איזה קטן אני. אוי, מה אני מתווכח, גנב לי, לא גנב לי. במקום להבין שהכל מתחיל אצלי, אני כבר אשכח מה אני רוצה לטעון. מה, יש בעיה עם זה שפתאום אני אבין עד כמה אני קטן? ואני אוותר על הטענה כלפי חברי? איך סיפר לי תלמיד חכם חשוב? שאני נותן את האוטו שלו לכל אחד ביישוב. שאלתי אותו, למה אתה נותן לכולם? זה נוסע, כל אחד עם הרגלי הנהיגה שלו, הוא חובט לך את האוטו. כן, זה צריך להחליף ברקסים, כל הנדע, שם, במיוחד בשבילי השומרון, בכל מיני דרכים, לא דרכים. הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי תלמיד של רב צבי יהודה. שהיינו יושבים מול הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אחרי השיעורים, הייתי מחפש אם נשאר לי עוד שקל בתוך הכיס כדי לתת אותו לעני. אבל אחרי שהוא חזר הביתה, ואשתו רצתה שקל כדי לקנות משהו, כבר לא היה לו. זה כבר התשובה. כלומר, שאתה רואה את קרינת אור פני משה, מתחשק לך להיות אדם גדול. אבל יש עם זה בעיה. כתוצאה מזה אתה מסוגל לבטל סדרים נחוצים בעולם הזה. אתה גם רוצה לפרוש מהאישה כמו משה רבינו? אתה בן אדם פשוט. הארת פני משה זה דבר מאוד חשוב. אבל אם זה יבטל את טענך, את טענתך, יש פה בעיה. כי יש חשיבות להשמעת הטענות. יש לך טענה? תטען את הטענה. ונברר על פי תורה האם אתה צודק או לא. אל תוותר בקלות על הטענה שלך. הטענה שלך מייצגת צרכים טבעיים של אנשים במדרגתך. אל תקפוץ גבוה מדי. אל תהיה לי בהי. לכן הוא שם את המסווה. הארת פנים כזו עשויה לבטל סדרים תחתוניים שהם חשובים מאוד בסדרי המשפט. שהם הסתתמו טענותיו כתוצאה מן האש הגדולה. ואגב, זה אופייני מאוד לכל סגנון חטא העגל. יש אומרים שחטא העגל נוצר כתוצאה מזה, שהקולות והברקים לקחו את בני ישראל למדרגה כל כך גבוהה. ואחרי שנגמר כל הסיפור, הם מצאו את עצמם במצב הקודם שלהם. וחוסר התיווך בין שני המצבים גרם למלות את החלל הזה בעגל. זה לא פשוט העליות האלו. אז אור פניי קורן. יש זמנים שהוא צריך לקרון. כשאני מביא לכם מצווה ומורה לכם הוראה משמיים, הוא צריך לקרון. ועל ידי קרינת אור פניי בקבלת המצווה, אתם מקבלים לא רק את המה, גם את האיך של המצווה. אתם שומעים את הניגון של המצווה. זה חשוב שתקבל את המצווה בהארת פנים. ככה המצווה לא תהיה יבשושית. היא תהיה חיה, היא תהיה פועמת. אתה תרגיש את הקשר החי של הקדושה האלוקית בתוך המצווה. אני נותן לך את המצווה בהארת פנים. אבל כשאני בא לדון, ואני בא לשמוע סדרי טענות בתוך עם ישראל, אסור שהארת הפנים תבטל את טענתו של ריבו, של ראובן ושל שמעון. כך אומר אבן עזרא. זה לא יומן. זה מפליא. ודעת רבים ששמה מסווה בעבור שהוא שופט ישראל, בזמן שהוא שופט את ישראל, ומרוב הפחד מזוהר פניו, שהם הישכח אדם טענתו. אפשר להסביר גם שכחת טענה באופן פשוט, בלבול וכן הלאה. אבל מה טוב לקחת את זה קצת יותר עמוק, כל מה שאתה יכול לעלות בקודש, תעלה, לקחת את זה יותר עמוק להבנה שאמרנו עכשיו. ומה, כן? אם כן, זה המצב שהוא כיסה פניו עם ישראל. מתי, למה הוא מגלה פניו כאשר הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? כן? למה הוא מגלה פניו כאשר, כמו שקראנו בפסוק, נכון? כך אמרנו, כן? אמרנו שהוא מגלה את המסווה כאשר הוא בא לדבר עם רבנו של עולם. תראו את דברי אבן עזרא, כן? הארוך, בפירושו לתורה, וקרינת אור הפנים היה מתחדש בפני משה מזוהר הכבוד בדברו איתו. ועל כן היה מסיר המסווה מעל פניו בבואו אל אוהל מועד לקבל אור. כלומר, גם משה רבנו צריך יניקה. גם משה רבנו צריך יניקה. איך הוא מקבל את היניקה? הוא מסיר את המסווה שזו מדרגתו עד הנה, ועל ידי הסרת המסווה, קרינת פניו מתחברת למקורה ושואבת עוד. זה סיבת הסרת המסווה כאשר הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? אתה במדרגה עילאית. הרופא שדיברנו עליו בשנה א', זוכרים? עם הסטודנטים. הוא במדרגה בלתי... זה רופא בינלאומי. אז כאשר הוא בא לסטודנטים, עכשיו הוא מדבר איתה כמו אריק איינשטיין, כמו אלברט איינשטיין, שמדבר עם ילדים בכיתה ד' פיזיקה. סיפור שמספר רב קרליבך, כן? שהוא הביא את איינשטיין, פעם להביאו את איינשטיין לדבר עם ילדים בכיתה ד', להסביר להם איזה תרגיל בחשבון מתמטיקה. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? איזה אומן? איך הוא ירד אל הילדים? את כל הגודל הענק הזה הוא צמצם בין שתי בדי אהרון. את כל הענקיות שלו הוא צמצם עכשיו לילדים בכיתה ד'. והם הבינו את התרגיל נדר. נדר. אז מה קורה? אותו פרופסור שמגיע לדבר עם סטודנט כיתה א', הוא שם את המסווה על פניו כדי שיוכלו להבין אותו ולא ייבהלו לשאול, נכון? אבל אחרי שהוא סיים את השיעור איתם, עכשיו הוא רוצה ללכת לאן? לגדול הרופאים שגדול אפילו ממנו. אז מה הוא עושה שם? הוא מסיר את המסווה. הוא חוזר למדרגתו, ועכשיו הוא מקבל השפעה כפי מדרגתו. זה הרעיון. זה הרעיון. יש לזה סיפור חסידי יפה לתוך אדמור, שקשה... טוב, לא ניכנס לזה כרגע. אם היה יותר זמן, היינו מספרים, זה סיפור חשוב. בכל אופן, וקרינת אור הפנים היה מתחדש בפני משה מזוהר הכבוד בדברו איתו, ועל כן היה מסיר המסווה מעל פניו ובועל המועד לקבל האור. כן? ויכל משה מדבר איתם ויתן פניו מסווה, זה האופן השלישי שהוא מגלה פניו. זוכרים? כלפי בני ישראל מתי? כאשר הוא מורה להם הוראה. אומר פה, אומר פה על זה הספורנו, אבל בעוד שהיה מדבר איתם, לא בשעת משפט. זוכרים? כי בשעת משפט מה הוא עושה? הוא שם מסווה על פניו, כבר אמרנו בשם ימין עזרא מדוע. פה מדובר שהוא מורה להם מצוות. אבל בעוד שהיה מדבר איתם, היה בלי מסווה. כעניין והיו עיניך רואות את מוריך. למה הוא היה בלי מסווה? כדי למשוך את בני ישראל למקור ההוראה. והיו עיניך רואות את מוריך, אומר הבאר חיים, כן? רבי חיים מצרנוביץ, כן? חסיד. כתבתי זה לפני פה, לפי, זה לא כתוב אצלכם. לפי שיש לתלמיד לראות את פני רבו בשעה שאומר ההלכה, משום שאינר והיו, ומשום שנאמר, והיו עיניך. ומוריך, היינו הקדוש ברוך הוא לגבי משה, ומשה לגבי ישראל. זאת אומרת שהוא בסיר את המסווה בשעת ציווי מצווה והוראת הוראה. וזה הוא פותח פרוסדור לריבונו של עולם. והיו עיניך רואות את מוריך. מוריך זה הקדוש ברוך הוא ביחס למשה, ומשה ביחס אליך. אבל שהוא מסיר את המסווה, הוא החוליה המתווכת בינך לבין הכוח המצווה. אתה חווה חוויה כאן, כן? של הרגשה עמוקה שהמצווה הזו במקורה וראשיתה היא באה בדבר השם. ודרך קירון פניו של משה זה חודר נשמתך. ואתה חווה את המצווה הזו בבחינה של והיו הדברים האלה על לבבך, היום על לבבך, כאילו כעת ניתנה. אתה חווה אותה עם כל הצלילים, עם כל הניואנסים. כמו שאמרנו, לא רק המה, אלא גם האיך. לחוש את הדופק האלוקי הפנימי שמפעם בתוך המצווה הזו. זה היתרון הגדול שבדבר. אם כן, שלושה אופנים, כן, שמלמד לנו משה רבינו, בכיסוי והסרה, היניקה של המורה הגדול ממקור ההוראה, הפנייה לעם ישראל, כן, בשעת הוראת המצווה בגילוי פנים, והסוואת הפנים בעת המשפט כדי לאפשר למדרגות התחתונות להביע את עצמם ולבוא לפני משפטה של תורה, כפי שראינו. נסיים במקור מספר 7 בחתיכת סיפור. הצער על פטירת הרב, כך מספר הרב הרמן שטרוק, היה צייר גדול, שטרק, כן, זה מובא במלאכים כבני אדם, על הרב קוק. הצער על פטירת הרב, אומר הצייר הדגול, מונע ממני להמשיך בעבודתי. עבדה לי ההשראה ששאבתי ממנו, ואיני יכול עוד לצייר. הכרתי רבנים ואדמורים וגם ציירתי אותם. אולם לא מצאתי ביניהם אף אחד אשר ידמה לרב קוק זצל. פניו מלאי הצילות, פנים של זיו תפארת והוד, פנים של הדרת קודש כזו, היו רק פניו של הרב קוק. צר לי מאוד שהאור הקורן מנו נגנז ואיננו, הלא עולמות היו נשקפים מתוך עיניו. נעצור כאן.